בסדר, נתחיל. הנה זה מקליט, ואנחנו עולים לאוויר, משדרים לאומה. כן. היינו בפרק ז'. חשבתי שנתקדם כבר, אבל היום בדיוק דיברתי עם מישהו ו... הגענו באיזה נקודה שאני בעצם לא דיברתי עליה כל כך עד עכשיו, היא גם לא הייתה לגמרי ברורה לי, והיא מאוד חשובה במה שאנחנו מדברים פה. אז זה קשור לפרק, אז אני רוצה לדבר על זה עוד, כי זה באמת דבר מאוד חשוב. דיברנו על בפרק ב' מדבר על חטא של עץ הדת, האכילה מעץ הדת. ואמרנו שזה השבירת הכלים, ושם נוצר המוות בעולם, התחדש המוות. והרמב"ם מסביר מה בדיוק נשבר שם, מה בדיוק הפירוק של המציאות. אז אומר שהיה ניתוק בין השכל העיוני לכוח הדמיון. יש על זה כאילו, חווה זה חומר, הזכר זה הצורה, הנקבה זה חומר, אך כוח הדמיון הוא החומרי, הוא הנקבה, ו... לא ניכנס לכל המשלים, אבל התוכן עצמו, הוא אומר שם שלפני החטא, השאלה הייתה שכאילו אחרי החטא האדם נהיה יותר חכם ממה שהיה לפני זה, אז הוא קיבל פרס על החטא. אז הרמב"ם מסביר, לא, הוא היה חכם יותר לפני החטא, אבל היה לו סוג אחר של חוכמה. היה לו חוכמה של אמת ושקר. שלא אומרים זה יפה וזה מגונה, אלא אומרים זה אמת וזה שקר. הארץ שטוחה זה שקר, הארץ עגולה זה אמת. זה לא קשור ליפה או לא יפה, זה גם לא קשור למפורסמות, אתה לא יכול בשאלות כאלה להגיד, תראה מה כולם אומרים, זה לא מעניין, זה לא קשור. היו תקופות שכולם אמרו שהארץ שטוחה, וזה לא... מי שחקר את הבעיה, אז הוא לא הלך להקשיב מה כולם אומרים, הוא ניסה לברר את הנושא לפי חפות שכליות, ולהגיע לאמת. זו הייתה הצורה, תפיסה, שאנחנו קוראים לזה שכל עיוני, שרואה את המציאות, היא רואה אותה כמו שהיא, ומה שהיא רואה, אז היא אומרת, זה האמת. ואחר כך, אחרי החטא, אז התחדש ניתוק בין השכל הזה, היה שם איזה ניתוק, איזה שבר, מהשבר הזה איזה פיצול. בעצם השכל הראשון היה, הכל היה בתוכו כאחד, הוא היה הומוגני. ונוצר שם איזה פיצול וניתוק, והפיצול הזה פיצל בין השכל של אמת ושקר לשכל של כוח הדמיון. שזה נאה ומגונה, כאילו זה יפה לי, זה מוצא חן בעיניי, זה נראה יפה. גם כוח הדמיון אומר, לראות ארוגת פרחים, זה יפה. השכל לא, אני חושב שזה יותר יפה מלראות, מה? כלובים עכברים. זה חי וזה חי. זה מגלה את החיים, וזה מגלה את החיים, אז זה שני שזה שושנים וזה עכברים. אבל הדמיון, אומר, זה יפה, זה מכוער. זה התרשמות, זה התרשמות שרואה את החוץ, הוא לא תופס את המהות, כי במהות אין משהו בפרח שהוא יותר במהות שלו נפלא, יפה, קדוש, גילוי אלוהים מאחבר, או מזבוב. אז, אבל בעטיפה החיצונית שרואים רק אותה, אז לפח יש משהו יפה שאין לזבוב. אז הדמיון רואה את הרושם החיצוני, השכל נכנס פנימה, רואה את המהות, ואז הוא אומר, זה יפה, זה לא יפה, זה לא קשור לאמת ושקר. בגלל שזה הרושם, אז רושם הוא יפה מכוער, אין רושם של אמת או של שקר. פרחים לא יותר אמיתיים מעכברים, הם רק יותר יפים. אז... אז ככה הוא מסביר, זה הניתוק, זה שבירת הכלים, וההבנה השכלית הלימוד, השימוש שלנו בשכל אמור לחפש לתקן את זה, לחבר את זה מחדש. הדמיונות האלה הם לא משהו שהוא בא מהשטן והוא יצר הרע וצריך לבטל אותו. זה כוח חיים. למשל, אפשר להתאהב בלי הכוח הדמיון. אם אני בא כולי עיוני וכולי רק רואה את המציאות העיונית של המהות, אז בכל אישה יש את זה. כל אישה היא בן אדם חי, יש בה צלם, כאילו נשמת אדם הראשון, היא חי מדבר, יש לה צלם אלוהים. מה יגרום לי להתאהב באישה? הפנטזיה, החלום, ההתרגשות, זה כוח חיים, זה לא, אי אפשר, זה חסר, זה חלק מהחיים עצמם, זה לא משהו שאפשר לחבות. שצריך לחפש לחבות, יש אנשים שנסים לחבות את זה, כאילו להיות שכליים ולא להיות מתפעלים מריגושים, זה כאילו יותר חכמים, אבל זה לא ככה, זאת אומרת, אי אפשר באמת לחבות, הם לא מצליחים, זה רק בכאילו, זה בסוף בא להם מאחורה באיזו צורה, וגם לא צריך לחפש לחבות את זה, כי זה כוח חי, זה חלק מהחיים, זה חלק מסוים באדם, שזה הצורה שבה הוא חי, זה הצורה שבה הוא תופס את המציאות ומתחבר אליה. להיות חי זה לצאת מהעיגול הסתום הפרטי שלי, כמו תינוק שרואה רק את עצמו ואין לו שום מושג, ולא מעניין אותו גם מה קורה מחוץ לעצמו. וכשהתינוק חי הוא לומד להכיר את משהו מחוץ לו, ולראות אותו ולהיות חלק אליו. שלום פנחס, שלום, טוב לראות אותך, אני שמח שהגעת. אז לא חיכינו לך כי זה תרחה דציבור, לאושרי יש חשיבות של ציבור, למרות שהוא גם רק אחד, אבל הוא פה הציבור, ואתה יחיד, אבל עם כל עדיין, חבל לי, כי אתה ראוי משום כבודך והחביבותך שהיינו מחכים לך. טוב. אז דיברנו עוד פעם על החילוק הזה בין כוח הדמיון לשכל העיוני, ואני אומר שכוח הדמיון זה כוח שהוא חלק מכוחות החיים, הבית הוא שהוא מפוצל, שהוא מתחרה, הוא רוצה להחזיק בהגה, והוא רוצה להגיד מה האמת, והוא מורד בכוח שהשכל העיוני, שם מוצא את הבעיה. אבל אם הוא יודע את המקום שלו, והוא מבין שהשכל העיוני רואה את המהות יותר ממנו, והוא רק רואה את החוץ וזה רק ריגוש, אז הוא מצטרף, אם הוא יודע את המקום הנכון שלו, הוא מצטרף ומתאחד ומתחבר, ואז צריך לשים אותו שם שיתחבר בצורה הרמונית למערכת, לא להילחם בו. אז כן, זה מה שלמדנו, זה כבר למדנו, דיברנו על זה הרבה פעמים, זה בעצם, כי זה נושא מרכזי, זאת אומרת, כל הסיבה שאנחנו לא מחוברים עם המציאות, זה כי הכוח הדמיון מצייר לנו את המציאות ואומר לנו משהו עליה, והשכל העיוני אומר משהו אחר, ואז נהיה ויכוח והם מתקוטטים, ואנחנו בסוף לא יודעים מה המציאות, כי אנחנו, זה אומר ככה, זה אומר אחרת. אז מה המסקנה לא יודע? אז אני לא יודע מה המציאות, אני לא מכיר אותה, אז אני גם לא מכיר את אלוהים. זאת אומרת, להכיר את המציאות זה להכיר את אלוהים, זה לצאת מהבועה הפרטית שלי לכללי. המציאות זה מה שאלוהים ברא בכללי. לא מעניין אותי דווקא פרט, אם הייתי משהו מאוד מסוים מהמציאות, אשתי דווקא, הכלב שלי דווקא, הציץ שלי דווקא, כי זה מייצג לי את הכללי שבמציאות, זה לא מנותק. והמציאות זה הכללי, יש לי נקודות מפגש עם הכללי, שהן יכולות להיות מאוד אישיות, אבל הסיבה שהן מושכות אותי, כי זה, נגיד, אדם מתעניין באשתו, אז יכול להיות שמתעניין רק בה, ולא באיזשהו מחלות, אבל הוא רואה בה את הנשיות. נשיות זה כבר דבר כללי. זאת אומרת, היא מייצגת לו את זה, אבל היא נקודת המפגש, היא הנקודת אחיזה, אבל זה כמו ידית של כוס, חזל אומרים. שבלי הידית אתה לא יכול להחזיק את הכוס, היא טיפה לך מהידיים, אבל זה, יש לזה ערך, אני רוצה את זה, כי אני אוהב את אשתי, אני רוצה אותה, כי יש בה את הנשיות, את האנושיות גם. היא נקודת מפגש שלי בכלל עם האנושיות, והצד המסוים של הנשיות, ואז כאילו, אני מתחבר לכללי דרך משהו, אבל החיבור לכללי, והכללי זה אלות. אז ברגע שאתה יודע להתחבר, אתה כבר באלות, זהו, אתה לא צריך שום דבר יותר. זהו, התאחדת עם הקדוש ברוך הוא, השגת דעת אלוהים, זה. לא צריך לעשות שום דבר יותר מזה, אתה רק צריך לארגן את השבר הזה שיש בכוחות הכרה שלך, שהם לא יבלבלו אותך, שהשכל אומר משהו אחד, הדמיון הם משהו אחר, והם מסתירים אחד השני, מפריעים אחד השני, מטשטשים, אז שם הבעיה, וזה בעצם כל העבודה. אז עכשיו, אז בסדר, זה מה שכבר דיברנו. עכשיו אני רוצה על זה להוסיף עוד נקודה שהיום התבררה לי יותר, כאילו, אז לדיון הזה ושיחה, וזה נכנס למילים, ואני חושב שזה מוסיף פה הרבה, זה מאוד חשוב, הנושא הזה הוא מאוד חשוב, וזה מוסיף לו הבנה מאוד חשובה. אז אני, העניין הוא ש... מאיפה באה אשליה, אני שואל, מאיפה באה אשליה שכוח הדמיון מייצר? למשל, אני אקח נגיד דוגמה על אשליות של כוח דמיון. אני יודע, יש דוגמה שלא כל כך פוליטיקלי קורקט, אבל נגיד, לא אכפת לנו, אנחנו רק בינינו. נגיד, כשהלבנים בדרום ארצות הברית, לפני, לא יודע, זה 200 שנה או משהו, הם רצו עבדים, והם הגיעו לאפריקה וראו שם את הקושים, כן, זה מותר להגיד קושים, כי זה כתוב בתורה, זה השם של העם, גם יהודי היה כללה באירופה הרבה שנים, ז'יד, זה היה כללה גסה, משפילה נורא, אז בגלל זה אסור שיקראו לי יהודי, אני לא רוצה שיפסיקו לקרוא לי יהודי, כי זה כללה, אז גם קושי היה כללה, אבל זה השם של העם, וצריך לכבד אותו, להתעלם מאלה שאפקו את זה לכללה, לא להגיד, הם צודקים ואני אמציא להם שם מאפרו-אמריקה, אפרו משהו, שחורי אור, לא יודע, זה שם מלאכותי. אז זה לא סלנג משפיל, זה בתורה כתוב שבני קוש. אז הם ראו קושים שם בג'ונגל, במצב של יש טבעי ישר מהג'ונגל, בלי שום עיבוד. איך שהבג'ונגל ככה הם ראו אותם. ואז הם אמרו, הם פחות אנשים מאיתנו, הם סוג של בעלי חיים. ניקח אותם ונעביד אותם, כמו שאנחנו חורשים עם שור, ורוכבים על חמור, אז אנחנו נשתמש בהם לעבודה, כי הם לא. אז עכשיו, הם אומרים, מה ההבדל? אז, תראה, זה שכאילו, אז, זה לא רק הצבע של האור, זה הצורה הכללית, יש בהם משהו איך שהם נתפסים בחוויה השטחית, איך שהם נראים, הם נראים קצת כמו קופים בינינו, זה הרושם, אני לא אומר שהם באמת, כאילו, אם אתה מסתכל בשכל עיוני, אתה רואה שיש כאן בן אדם שהוא חי והוא מדבר, יש לו כוח דיבור, ותלך היום לאוניברסיטת הרווארד, ותראה שם פרופסור עם שם עולמי לפסיכולוגיה, או למדעי המדינה, שהוא קושי, ואתה רואה איזה איש אינטלקטואל, יכול להיות שהוא שם בכיס הרבה מהאינטלקטואליזם הלבן, ויש לו פרצוף של אינטלקטואל, ותנועות של אינטלקטואל, והוא לגמרי אינטלקטואל גדול, כי יש לו כוח דיבור, כמו כל בן אדם, אין קשר בין הצבע האור שלו, וגם בין ההיסטוריה שלו, והרקע שהוא גדל, והתרבות שהוא גדל, והסביבה אם הוא גדל בסביבה אורבנית, או בתוך ג'ונגל, אין שום קשר ליכולות שלו כאדם, מבחינת השכל שלו. יכול להיות שהוא פחות פיתחו אותו, אז תשים אותו בבית ספר מתאים, תפתח אותו, אז הוא יהיה כמו כל בן אדם אחר, אין לו במהות שום שוני, בכלל. זה הדבר הכי שטחי הצבע הוא. אבל זה לא היה רק הצבע עור. זה, אף אחד לא חשב שג'ינג'ים זה חיות שאפשר להביד אותם כי הם ג'ינג'ים, והם לא כמונו. אלא יש משהו בתווי פנים שהוא קצת מזכיר משהו ב... כאילו, זה קצת יותר מזכיר אסוציאציה של דמיון לקוף מאשר בן אדם לבן. עכשיו, בן אדם לבן יש לו אסוציאציות שהוא דומה לבעלי חיים אחרים. הוא דומה לפעמים לנמר, לצבי, לאוגר, לחזיר. אז זה לא, קוף הוא לא פחות חיה חשובה מכל החיות האלו, אולי יותר, הוא החיה הכי מפותחת, הכי חכמה. אין איזה משמעות, גם, יש לנו הרי דמיונות על בעלי חיים ששואל הוא ארמומי, ואני יודע מה, כן, כזה, לא יודע, עורב או חכה, כאילו, אני לא זוכר בדיוק, אבל כן, יש כאילו, חמור הוא טיפש, שואל הוא ארמומי. אין שום קשר לשום דבר, חמור הוא, אני לא חושב שיותר טיפש משואל. זה דמיון, משהו בהופעה שלו. עכשיו, אני רוצה לשאול איך, זאת אומרת, נגיד ככה, כוח הדמיון מקבל איזה רושם. עכשיו, הרושם הזה הוא בשטחיות, כוח הדמיון רואה רק את הקליפה, רק את התדמית, רק את האור החיצוני, הוא לא נכנס פנימה, הוא לא מגיע למהות, הוא רואה רק את הרושם שזה עושה עליי, בעיקר רושם הריגוש, החושיות, ההתרשמות, שהיא נובעת מפני השטח, מהממשק משתמש, היא לא קשורה למהות, והוא רואה את זה ולא את המהות, זה העניין של כוח הדמיון, זה מה שהוא עושה. עכשיו, הוא מחליט שהרושם שהוא קיבל זה המהות, זאת אומרת, הוא קיבל איזה רושם מגושים, שזה, אני שונה מהם, זה לא אנשים שאני רגיל לראות, זה לא הסביבה שאני רגיל לראות, זה נראה לי פראי, זה נראה לי... לא מספיק מתורבת, לא יודע, כי יש לי רקע ויש לי הרגלים ויש לי... אני חיים בעולם שלי, זה שונה. אז אני מקבל על זה איזה רושם. עכשיו, אני לוקח את הרושם הזה שברור שהוא רושם חיצוני, הצבע אור בטח שזה כלום. וגם זה שהנחיריים רחבים או השיער מטולטל, זה כל כך לא משמעותי. זה לא אומר כלום. הרב אומר שכל בני אדם, חלק מהם מזכירים אריה בפרצוף שלהם, חלק מזכירים שור בפרצוף שלהם, אז כל אחד מזכיר, יש לו איזה אסוציאציות שהוא מזכיר למשהו, אז זה לא, אין שום קשר למהות. ועכשיו, מה הדמיון עושה? הוא לוקח את הרושם הזה וטוען שזה המהות. פה יש כאן איזה קפיצה, זאת אומרת, התרשמתי משהו מקושם, לא משנה איזה רושם. אני לוקח את הרושם הזה ואני אומר, זה המהות שלהם. אני מעביר את, אני אומר שהרושם הוא מהות. אני מחליף בין רושם למהות. אני אומר, במהות שלו הוא פחות אנושי. במהות שלו הוא יותר קרוב לבעלי חיים. אז בגלל זה אני יכול להביד אותו, כי במהות הוא סוג של חיה, לא, הוא משהו ביניים, בין איש לחיה, אז הוא קצת... יותר קרוב ממני לבעל חיים, אז אם זה המהות שלו, אני יכול להביד אותו, כמו שאני מעביד בעלי חיים, אבל אם הוא בן אדם בדיוק כמוני, רק יש לו צבע אחר, הוא השתזף, הוא ג'ינג'י, לא יודע, מה פתאום שאני חושב שאני יכול לשבד אותו, זה לא, הרעיון לשבד קושים התקבל על עם שלם, כאילו, לא כל האמריקאים, אבל כל דרום ארצות הברית, זה היה די עם בפני עצמו, יש ספר חלף עם הרוח שרואים שאנשים מאוד טובים, שהם מאוד אהבו את הכושים, והם עשו את הנפש במלחמה בין הצפון לדרום בארצות הברית, הם נדדו כמו פליטים בסכנות ולקחו איתם את המשרת הכושי ואהבו אותו וכיבדו אותו, ויש שם הסתכלויות שהצפונים שהיו כאילו דמוקרטיים ובעצויות אדם והם רצו לשחרר את הכושים, הם באמת, אלה הם סיסמאות מאוד יפות, אבל בשטח הם לא העריכו אותם כבני אדם באמת, כמו באופן שווה לגמרי, ודווקא הדרומיים כן, הם הכירו אותם יותר. מישהו אמר לי, המתנחלים מעריכים את הערבים ומתייחסים אליהם לא בהתנשאות. יש איזו גזענות תל אביבית, כאילו כל הערבים מסכנים, כל הערבים סבלו מהכיבוש, כל הערבים נתייחס אליהם בכבוד, אז הם יהיו טובים אלינו. מה זה כל הערבים? כאילו, הערבים שלך זה רעיון אינטלקטואלי, אתה לא נוגע שם, אתה לא פוגש. אז הרי הם מתנחלים, דווקא הקשוחים, הארדקור, הם פוגשים אותם, הם עובדים איתם, הם חיים שם, הם רואים אותם כל יום. אז הם גם חברים, הם רואים שזה בני אדם. אז יש לנו מלחמה, אז אנחנו נלחמים, אנחנו יכולים להיות אכזרים וקשוחים ולא פריירים, נצאת. אבל אני רואה שאני נלחם מצור אנושי, כי אני נוגע בו. אז בדרום ארצות הברית גם, הם ככה, הם הכירו את הקושי, הם חיו איתם, והיה גם, הם ראו שהם בני אדם. בסופו של דבר הם קלטו שבמות הם בני אדם. אז עד רמה מסוימת, בסדר. לא משנה, היו שם כמובן התעללויות ואכזריות, זה יכול לקרות גם בין לבנים ללבנים, או בקושם וקושם יכולים לרצוח, להיות מאוד רעים אחד לשני, זה עוד נושא. אבל מה שאני בא להגיד, זה שהם באמת השתכנעו שבמהות של קושי יש משהו אחר, זה שכנע אותם. הם לא היו סתם, הם לא עשו את זה סתם. נגיד, אתה יכול להגיד שבן אדם שאינטרסנט, שהוא רק רוצה פועלים, והוא מוכן להביא גם את אמא שלו, אז הוא אמר איזה משהו שקושים, זה קושים, העיקר שיהיו לי פועלים בחווה. אז היו כאלה, אבל היו הרבה אנשים, שזה שכבות רחבות של העם, שהיו שלמים עם זה, שמבינים את הקושים, כי זה שכנע אותם. הם לא מפותחים כמונו, אנחנו יכולים נורא לאהוב אותם, אני גם יכול נורא לאהוב את הסוס שלי או את הכלב שלי, אם אני כל היום בקשר, נגיד סוס, מי שזה הרכב שלו והוא כל היום בקשרים איתו, אז אני לא אוהב אותו, אבל עדיין אני רוכב אליו, אז הם השתכנעו מזה. עכשיו אני שואל, איך משתכנעים? הרי מאיפה בא השכנוע הזה? שזה המהות, כאילו, אני רואה רושם חיצוני, האור שלו שחור, האופי, הסטייל שלו שונה, נגיד ככה, הסטייל שלו אחר, הוא בא מהעצים, כל הסגנון מקרין משהו לגמרי שונה, איך מזה אני מסיק שהמהות שלו כאדם היא שונה, איך זה משכנע אותי, איך אני רואה, איך הכוח הדמיון צריך להציג לי שהוא כן רואה את המהות, יש פה מנגנון מיוחד, כאילו, אם אני מבין שכוח הדמיון רואה רק את פני השטח, בוא נתן רק חוויה חושית שטחית, והשכל רואה את המהות, אז הכל טוב, אז אני רואה בשושנים שהשכל רואה בהם מהות של משהו חי שהוא גילוי אלוהות, וכוח הדמיון אומר, וואו, איזה יופי, יש להם ריח טוב, הם יפים, אני מתרגש מהם, וזה עובד מצוין ביחד, ופה, כל אחד דמיון אומר, לא, אני לא רואה רק תבנית חיצוני, רק רושם חיצוני, אני רואה את המהות. אני לא רואה רק שהקושי הוא אקזוטי, הוא שונה, הוא מזיז את הגוף אחרת, אני לא רואה רק את התופעות החיצוניות האלה, אני רואה את המהות שלו, ומכוח זה אני מרשה עצמי לשעבד אותו, אז איך הדמיון גונב לעצמו את זה שהוא רואה את המהות ולא השכל. שבעצם האמת היא שהוא כן רואה, אבל הוא רואה משהו מבחוץ, והשכל רואה משהו בפנים. והם יכולים לעבוד יפה ביחד. הדמיון רואה את החוץ, והשכל כמו קרני רנטגן. אז תחשוב שהיינו רואים את כל אנשים רק ברנטגן. איזה גועל נפש. כאילו, אז גם אם כתוב בגמרא ש... אישה זה סק מלא צועה ודם, וכולם רצים אחריה. אם אתה מסתכל ביון שכלי, זה קצת כמו לראות האנשים דרך צילומי רנטגן. זה לא הכי, זה לא חסר משהו, אתה, איפה ההתרגשות, ההתלהבות, הפנטזיה, ההתפעלות, חסר. אז הדמיון נותן את זה, והשכל רואה את המהות הפנימית, והם יכולים לעבוד ביחד מצוין, אז... אבל הדמיון פה גונב, והוא אומר, לא, אני רואה את המהות. איך הוא עושה, למה הוא משכנע? מאיפה הוא מביא את זה? איך יש לו כוח לעשות את זה? ולמה הוא מצליח לשכנע את הבן אדם שזה נכון? יש פה נושא עמוק, זאת אומרת, נגיד, נגיד אני יודע מה, אני רואה פרסומת שאנשים יפים, מחייכים עם שיניים לבנות, מחזיקים איזה מוצר, ואומרים לי, הנה הם מאושרים, כי יש להם את המוצר. תקנה את המוצר, תהיה כמוהם, תהיה יפה, מאושר. אז בעצם הדמיון רואה את מה שבולט. בולט החיוך היפה עם העיניים, עם השיניים הלבנות, בולט זה שזה אנשים יפים, בולט שהם מחייכים, בולט שיש להם עיניים כחולות, בולט שיש שם איזה סטיילינג שפרסומי עשה לצילום. זה שיש להם מבט בעיניים, שאם אתה מסתכל טוב זה לא משהו, ושאתה יודע שבחיים האישיים שלהם הם לא כאלה מאושרים ולא כאלה יפים, וזה הרבה יותר מורכב, ולא יכול להיות שבן אדם יהיה מאושר ממוצר כזה, ובסך הכל זה עבודה שלהם, הם באים לעבודה גם כשאין להם חשק, וגם כשמתחילים להתפרנס, אז הם מצטלמים, אז אם אני קצת חושב למהות, אבל הדברים האלה לא בולטים, הדמיון רואה את מה שבולט, הם דואגים להבליט לו, הפרסומים שרוצה למכור, הם מבליטים את זה, אז זה כאילו, אז הדמיון רואה את מה שבולט, יש קשר בין זה שאדם במהות מאושר, לבין זה שהוא מחייך חיוך יפה, והוא נראה יפה, זה לא קשור בכלל, אז אם הדמיון רואה רק את מה שבולט, והוא רואה שמחייכים, אז יש קשר בין חיוך לאושר, אז הם מאושרים. יש גם קשר אמיתי בין שיש לי רכוש ומוצרים יפים, לזה שאני יותר מאושר, נגיד על האבות הקדושים, כתוב שהיה להם הרבה צאן ובקר ושפחות וגמלים וחמורים, וכאילו, יש בזה משהו, צדיקים המונם חביב עליהם יותר מגופם, אז קשה קצת להסביר את זה עד הסוף, זה כל כך, אני יודע, רואים איזה נגיד גבר, אז הוא רואה בחורה צעירה, מה זה עדינה, מירת פנים, נעימה, סימפטית, ידה מתוקה, יפה כזאת עדינה, אני אומר, איזה טובה היא, איזה נשמה, אם אני אתחתן איתה, היה לי כל החיים טוב, מה יוכל לעשות רע כבר זאת? כזה ציפור, כזה מותק, כזה מותק. ואיפה? כן, אתה מתחתן, במשך הזמן, פתאום נפלת שם, איזה גנום נפלת? כן, כל הזוגות שרע להם ביחד, אז כן. כן, ככה זאת אומרת, כן, זה מה שאנחנו אומרים, כן, אני אומר, כל הזוגות שמגיעים לייעוץ נישואים, כשהם עושים, מקצרים את החיים אחד לשני בצורה מזעזעת, אז בהתחלה, בהיכרות הראשונה, הוא פתאום הלך לאיזה מקום, הוא רואה מישהי עם איזה קוקו, עדינה, יפה, נעימה, מתחיל לדבר איתה, ככה זה מתחיל, והוא בטוח שזה זהב טהור, אז פרחס אומר, אנחנו נוטים להשטחה. זה נכון, אבל אני שואל, איך ההשטחה הזאת משכנעת אותנו שהיא רואה את המהות? למה, אנחנו אוהבים את ההשטחה, אבל למה אנחנו לא נשארים עם זה שזה השטחה? וההשטחה יפה וכיף לי איתה. בלי לחשוב שהיא המהות. אז אני יכול ליהנות משושנים ויותר מאשר מעכברים, למרות שאני זוכר ויודע שמצד האמת המהותית, זה וזה זה גילוי של חיים וגילוי של אלוהות באותה מידה. ועדיין אני אומר נכון, אני עדיין יודע את זה ועדיין אני נהנה מהפרחים. ההשטחה שיש בהנאה מהפרחים היא לא מוחקת את העומק. היא יכולה ללכת ביחד עם העומק בלי להתחרות איתו, בלי להריב איתו, בלי לנסות להסתיר אותו. זה שהשושנה יפה לי, זה לא בהכרח מסתיר לי את העובדה שבשכל עיוני אני יכול לראות בעכבר פלאה בריאה ש, 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 שאין כדוגמתה. מישהו אמר לרבי ירוחם שהוא הולך לראות את פלאה בריאה בשוויצריה. אז הוא אמר, מה, אין לך נמלים בבית? תסתכל על נמלה. תסתכל, תראה, מה יש שם? איזה פלא בריאה. יותר מכל מה שיש לך לראות בשוויצריה. אז חזל אומרים שמברכים על ערים גדולים, כי יש ערך גם להתפעלות, להתרגשות. הנמלה לא מרגשת אותי, שוויצריה כן מרגשת אותי. יש לזה ערך, זה חי, זה לא דבר בטל. אבל זה לא חייב להיות בתחרות. אני אומר, זה יכול להיות חי, זה יכול להיות במשמעות, זה יכול להיות שיהיה לו מקום, אבל למה הוא מסתיר את המהות האמיתית? הוא אומר, אני המהות האמיתית, אז אל תחפש מהות אמיתית יותר מזה, כי זה, הנה, הראיתי לך, זה הפנים, זה המהות, מה שאני, הרושם הזה. זה קצת דומה למה שחזל אומרים, שכוח התאומה הוא קוף בפני בני אדם. זה חיקוי, והחיקוי בניות זה שהחיצוני מראה את עצמו כמהות. זאת אומרת, נגיד, חיקוי ליהלום זה זכוכית, אבל החיצוניות של הזכוכית היא מראה כאילו במהות היא יהלום. כי ליטשו אותה, נגיד, תכשיט מזכוכית מלוטשת, ליטשו אותה בצורה כזאת שהיא תעשה רושם חיצוני של יהלום, ואז היא באה בטענה, אני באמת יהלום, במהות שלי, וזה קונה אותי, זה מה שמעניין אותי בתכשיט מזויף, ביהלום עם זכוכית, כן, אם הייתי, וזה עושה לרושם של זכוכיות, אז לא הייתי לובש את זה על היד. אני אומר, סתם איזה טבעת עם סתם חתיכת שבר זכוכית, כאילו נשברה כוס, תיקח שבר, תדביק לטבעת, תשים עליה, זה לא, אין איזה צורה, אבל ניסרו את זה כמו יהלום, זרקון כזה, אז אני מרגיש לו, במהות זה יהלום, אז אני כן רוצה. אז זה חיקוי לדבר האמיתי, וחיקוי יש כוח שכנוע, זה הכוח התאומה של קוף בפני בני אדם שהוא חיקוי, והחיקוי הזה משכנע כי משהו בו כן דומה. יש שם איזו סלקטיביות בהסתכלות ויש איזה היקש מהמראה החיצוני למה שבאמת קורה בפנים, שיש קשר כזה, רק הדמיון עושה את הקשר הזה, כאילו, כתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. יש קשר אמיתי בין המהות שלו כחכם לזה שפניו מוארים. והם יפים, הוא נראה יפה. אז חז"ל אומרים שרבי יוחנן, היופי שלו זה כמו יעקב אבינו, כמו אדם הראשון. זאת אומרת, אנשים שלמים הם גם יפים. אז יש קשר בין היופי לשלמות הפנימית. אז אדם רואה דוגמנית שמצטיינת עם פרסומת ונראית יפה, אז הוא עושה קשר שהיא מאושרת, טוב לה, היא חייכים נכונים, היא חייכים טובים, היא חייכים מושלמים, הלוואי שחיים שלי יהיה כמוה. ואם היא אומרת, אז תקנה את המוצר ויהיה חייכים כמו שלי, אז אני אקנה אותו, כי... אז זה קשר שקיים, הקשר בין היופי החיצוני לפנימי, למהות הפנימית, הוא קשר שקיים, אבל הדמיון מזייף אותו. הוא לוקח רק דברים בולטים, הוא מפעיל שם את הרושם בולט וחזק, ואז הוא מוכר לך, אומר, הרושם הזה, אתה רגיל שהוא קשור למשהו פנימי, אמיתי, אז נגיד, אני רגיל שחכם יש לו משהו יפה בפני, או חוכמת אדם תאר פניו, אז הוא מראה לי דוגמנית, הוא אומר, הנה יפה, אז יש לו משהו פנימי אמיתי, יש לו איזו שלימות נפשית, בגלל זה היא כזאת יפה, אז הקשר הוא קיים, יש היגיון בקשר, זה לא המצאה, זה לא פיברוק, כאילו בעצם מה שאני מדבר עכשיו, זה שאלתי את עצמי תמיד, איך הדמיון מוכר לי לוקשים מפוברקים לגמרי וזה עובד עליי. אבל הוא משתמש בזה שכן יש קשר בין המהות לרושם החיצוני, אבל הוא לוקח רק דגשים ברושם החיצוני, לא את כולו, והוא יוצר קשר דומה לקשר האמיתי, אבל זה לא זה. היופי של דוגמנית זה לא היופי של חוכמת אדם תאיר פניו. נגיד, חוכמת אדם תאיר פניו זה לא רק הצדיקים הזקנים, רחל אמנו את היפת אור ויפת מראה, אבל, אז בדוגמנית יש כאילו חיקוי לזה, אז הוא אומר, יפת מראה זה גם יפת אור, יש לה זיו קלסר, יש בה איזה אור אלוהי, יש בה איזה משהו טוב, פנימי, אמיתי. אז יש קשר, יש כאן מהות, יש רושם חיצוני, יש קשר אמיתי ביניהם, זה מסודות הבריאה, שהמופשט מתגלה בחומרי, אז מהות מופשטת היא מתגלה בצורה החומרית, אז שלמות רוחנית מתגלה ביופי גשמי. אז יש קשר, הגשמיות קשורה והיא מבטאת, היא מהירה, היא מבטאת את ה... פרחס מה שהרווחנו מההשטחה של העבדים, נכון. זה בדרך כלל קשור גם בצורה מסוימת של רווח, כי זה עוד חלק מ... כוח הדמיון הוא אגוצנטרי, הוא בעצם הכל נמדד לפי הסרגל שלי, אז גם הכל אני עושה בשביל להרוויח משהו לעצמי. זה מחובר, זה נכון, זה כמעט תמיד אינטרסנטי, זה באיזושהי צורה. למרות שלא יודעים בהכרח תמיד. זאת שאלה, אבל זו נקודה נכונה. יש, אני, כאילו, זו דוגמה קצת טעונה, אבל אני חושב שהיא חשובה להתבוננות. אני לא נכנס לפוליטיקה ואין לי עמדות פוליטיות בכלל, בעיקרון אין לי. אבל נגיד, הרבה אומרים, הם רוצים להצביע לימין, בצד הימני של המפה הפוליטית, נגיד, כי זה פחות רחוק מהיהדות. השמאל מאוד רחוק מהיהדות, הוא לא מכבד את המסורת. הימין הוא מכבד את המסורת יותר, הוא מעריך, הוא בעד שלא יכניסו חמץ לבית חולים, והשמאל בעד שכן יכניסו, אז כאילו, זה עמדות שיותר מחמדות, קשורות ליהדות, אז אני בעד זה, אם אני יהודי נגיד, אני בעד יהדות, אז זה סיבה. אז גם, כאילו, זה בסך הכל רושם חיצוני של יהדות שמצביע, שהקשר בין הבין המות הוא קשר מזויף. כי זה, מצד המות זה בדיוק הפוך, כאילו, ברצינות, זה לעוות את היהדות, זה יותר גרוע משהו להתנגד לה. ולהפוך את היהדות למלחמה פוליטית של כוח חברתי של קבוצות ציבוריות שמתקוטטות, הם נשים שומר פתח בית חולים שלא ייתן שיכניס חמץ או כן, זה יהדות, כאילו, יהדות זה החידה שחזוני שומר, שאדם נמצא מול העולם והוא מרגיש חידה, והוא רוצה להתחבר לחידה, והוא מחפש איך, ואז יש לו תורה, והוא עמל בתורה, והוא רואה את האלוהות בעולם, זה פחות או יותר בגדול הכיוון של על מה מדברים, שומרי יהדות. אבל לעשות מאבק פוליטי, מי ינגוס יותר שטח במרחב הציבורי, או יסגור רחוב בשבת, או איך... זה איזשהו קשר לגילוי אלוהות בעולם, או לחידה של חזן שבנה, איזשהו קשר ליהדות. זה מה שעסק את אברהם אבינו, זה מה שעסק את משה רבינו. אז אם יהיו קווי תחבורה או לא, אני לא אומר שצריך כן להיות קווי תחבורה, שצריך שלא יהיו, אבל אני חושב שזה שני ציבורים שחיים בעולם, בחברה, כל אחד עם המאפיינים שלו, וכל אחד רוצה שהמאפיינים שלו יכובדו ויהיו על הגובה, ויהיה להם מקום, ולא שאחרים יתפסו את הכל, והוא יצא פרייר וידרכו עליו. אז כל אחד מושך את השמיכה לצד שלו, אז אם אני חי כיהודי, אז אני מושך את השמיכה לצד שלי, זה מאבק פוליטי, אבל כאילו, יש כאן, אני מרגיש שחוץ מהנושא הזה, יש כאן איזה, עוד פעם דמיון, כאילו לוקחים איזה סמנים שבאופן, יש, יכול להיות להם קשר אמיתי ליהדות, נגיד חמץ, זה קשור ליהדות, אבל כמו שיופי של רחל קשור להשלמות הרוחנית שלה, אז גם חמץ קשור ליהדות. אבל אפשר ככה דוגמנית שאין הקשר ליופי הרוחני של רחל, ולנתק את זה ולהגיד כן יש קשר. אז גם פה כאילו מנתקים את הקשר האמיתי, ויוצרים איזה קשר שבא מכוח הדמיון, והנה כן אז יש קשר, וזה זה בעיניי פגיעה בדואית לא פחות. אני לא אומר מה יותר ומה פחות, אבל זה לא קונה אותי, כאילו. אז כבר תהיה שמאלני, אם אתה מהווה את היהדות, אז תהיה נגד היהדות, לא משנה, כאילו. אז למה אני אביא דוגמאות? כי אני אומר, אנחנו בכלל לא מודעים כמה זה שולט עלינו. יש תחומים מסוימים מאוד בחיים שלנו, שכולנו יודעים. כולנו יודעים שפרסומות זה משחק עם הדמיונות שלנו, ואנשים רוצים לקרוא לנו, אז הם מסבים, ממלאים לנו את הדמיון, מפגיזים אותנו בדמיונות, וזה מפעיל אותנו לקנות מה שהם רוצים למכור. כל אחד יודע את זה, כל אחד גם יודע שהתאהבות, בצעירה יפה, זה המשחק שכל אחד עם השם הוא מאוד דומיננטי. אבל זה שולט עלינו בכל נשימה, בכל תנועת אצבע, בכל ממש. פעם, פעם היה איזה דיבור, שנגיד אני צמא אז אני שותה כוס מים. עכשיו, אם באמת בודקים מה הגוף שלי צריך, יכול להיות שצריך 3/4 כוס או כוס ורבע. שזה המים שהוא צריך. כגוף חי שצריך מים בשביל החיות שלו, אז אולי הוא צריך, נגיד, עכשיו, אני לא אשתה 3/4 כוס או כוס ורבע, אני מתחיל אשתה כוס. כי יש איזה דמיון שאם אני צמא, מה שמרווה אותי זה כוס מים. המידה הזאת של לשתות את המים לפי כוסות, היא לא קשורה למהות. במהות אני בן אדם חי, חיים צריכים מים, אני צריך, חיים, צריך מים, זה משהו מהותי בי. אני צמא, אני צריך לשתות מים, זה מהות. עכשיו, זה שהמידה שהמים דווקא כוס, זה לא מהות. אף אחד לא בירר שאמת, במציאות של אמת ושקר, האמת היא שמה שחסר לי זה כוס, ולא כוס פחות 90% של כוס, או 111% של כוס. זה לא מבורר מצד המהות. אבל יש איזה דמיון שאני רואה כוס מים, אני אשתה אותה, אני לא אצא מזה, ירווה אותי. וזה משפיע לי למדוד את הכמויות שאני שותה בכוסות, ולא לא מידה מדויקת לפי מה שהגוף צריך. אז אני כבר לא מקשיב לגוף. השלמות של החיבור שאדם עם הגוף שלו זה שהוא שומע מה באמת הגוף מבקש ממנו. אז הגוף אומר, חסר לי מים, תן לי מים, אבל הגוף צריך כמות מסוימת של מים, אז הוא צריך לשתות עם הקשבה לגוף ולהגיד, או הגוף אומר מספיק. כי אם אני מציף אותה ביותר מדי מים זה לא טוב. לא משנה כמה זה לא טוב, זה מיותר. אז השתנה זה גם לא בריא. הגוף לא מדבר במילים, לא, זה הקשבה, זה כמו שאתה מקשיב לתינוק או לחתול, אתה יכול להקשיב לו, או כאילו, קשה מאוד לנתח איך מקשיב לו, אבל הרבה אנשים יודעים משהו על מה התינוק שלהם רוצה, או אפילו מה החתול שלהם רוצה, בלי שזה מילולי, זה תחושה, הגוף חש גוף, כאילו, אני יכול לשאול, אני רואה את האדם קרוב אליי, אני אומר לו, אתה עצוב היום. אז הוא אומר, אני לא עצוב, אני רגיל. אל תספר לי סיפורים, אני רואה לך שאתה עצוב. תסתכל עליך, אתה נראה, תראה את העיניים שלך, אתה עצוב, מה, אתה עובד עליי, אתה לא מודע לזה, אבל אתה כן עצוב, אני רואה. איך אני רואה, זה לא מילולי, הוא לא אומר לי, או להפך, הוא מכחיש לי. ואני רואה את זה, כי הרגש רואה רגש, והגוף רואה גוף, כאילו, איך אני יודע שקרה בחוץ? החוץ דיבר איתי במילים וסיפר לי שהאוויר עכשיו קר, אז איך אני יודע שקר? זה בלתי אמצעי, גוף קולט, משכיל, כאילו, יש לו השגה שכלית, יש לו השגה בגוף אחר, באופן בלתי אמצעי, לא צריך בשביל זה לדבר, הרוח לא צריכה להגיד לי, אני מקרר, אני יהיה לך קר, היא מקררת אותי, אני יודע, ואני יודע שהחבר שלי עצוב גם כשהוא אומר לי שהוא שמח, אז, 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 אז ככה אני גם יכול לדעת מה קורה עם תינוק, עם חתול, עם זה. אז אתה צודק, אין לנו קשר, תיאורטית אני חושב שכן אדם יכול לדעת שהוא צריך עכשיו 117.98 מיליליטר מים. אבל אין לנו שום החיבור בין הקומות של, בין השכל לגוף, הוא מנותק אצלנו, זה החטא אדם הראשון שנהיה שם פיצול. עכשיו, המטרה שלנו זה להתאחד, לא להיות מפוצלים כל כך, אז אנחנו מפוצלים קצת פחות, אם הצלחנו, אם עבדנו כמו שצריך, ועשינו עבודה טובה בשנים, והיה לנו הצלחה בעבודה, אז קצת אנחנו פחות מפוצלים מהגוף, אבל עדיין אנחנו מאוד מפוצלים. ודרך הפיצול הזה מאוד קשה לדעת אם הגוף צריך בדיוק ככה או בדיוק ככה, ברור. אי אפשר ממש לדעת, אני מדבר פה תיאורטית, אני חושב שתיאורטית אפשר לדעת, אבל מה זה אנחנו יודעים, כי אנחנו... השאלה שלך הוא שהיא קצת... הלכה זה משהו אחר, הלכה זה לא קשור לגוף, זה, זה צורות מופשטות, זאת אומרת... אתה שואל שאלה הלכתית על כזית, זו שאלה אחרת, אני לא רוצה להיכנס לזה פה. הלכה זה דפוסים, נגיד, יש הלכה לברך ברכת המזון, וגם לפי הדעות שצריך לכוון, אז רק לכוון את הפירוש המילים, זאת אומרת, כשאני אומר ברוך, לא להתכוון למקולל או מפוזר או, או, או שמח, אלא יש פירוש למילה ברוך, אני צריך עליו לחשוב, אבל לא... אני לא צריך באמת להגיד תודה לאלוהים. אין שום חיוב הלכתי כזה. גם מי שאומר שצריך לכוון בתפילה, הוא מתכוון צריך לא למלמיל ולחשוב על משהו אחר, אלא לחשוב על המילים שאני רוצה לפה ועל הפירוש שלהם במילון. אז אם אני יודע שאני אומר את המילה תודה, ואני יודע מה הפירוש שלה במילון, קיימתי את ההלכה להתפלל בכוונה. זה נקרא תפילה. לא סתם תפילה, אלא תפילה לפי הדעה שצריך תפילה בכוונה. ואני לא מודה לאף אחד, אני אומר את זה כי אני מפחד שלמי יעניש אותי, אני שונא אותו, אני חושב שצריך להגיד לי תודה שאני בכלל מתייחס אליו, אני מתפלל כי אני מפחד ממנו, שאני מפחד מהמשגיח בישיבה. אין בי שום תודה, הכל מגיע לי, עוד מגיע לי יותר ולא נותנים לי. אז אלוהים קמצן, לא נותן לי מה שמגיע לי, מה פתאום שאני אגיד לו תודה. אז אני יכול לבוא ברגש כזה, להגיד את כל התפילה, את כל הברכות עם רגש כזה, וקיימתי את המצווה של תפילה בכוונה, לא סתם תפילה, תפילה בכוונה. כי זה הפירוש כוונה מבחינה הלכתית, כי הלכה זה דפוסים, זה מסגרות, זה צורות פורמליות, שהן מסגרת לצמוח בה משהו אחר. תודה אמיתית, כאילו אומרים, מעמדך המסגרת של להגיד נוסח מסוים, ולפי הדעה שצריך בכוונה אז גם להבין את המילים, ויש תקווה שיצמח בתוך זה הודעה אמיתית, כי זה נותן איזה מסגרת לעצמך, כמו שעצית, אתה שם לו מקל, אז הוא מטפס על המקל וצומח. אז ההלכה היא מין מקלות כאלה, אבל זה לא רק מקלות, זה צורות רוחניות, זה לא רק עניין טכני שעוזר לך. הרמב״ם כאילו מציג את זה שההלכה זה נושא טכני, שהוא עוזר לך להגיע לפנימי, לעבודת השם. ההלכה זה לא עבודת השם, זה החזון איש לימד שעבודת השם זה הלכה, דקדוק הלכה זה עבודת השם, זה מה שהשם רוצה מאיתנו, איך עובדים את השם מדקדקים בהלכות. הרמב״ם אומר בדיוק הפוך, דקדוק בהלכות זה בכלל לא עבודת השם, זה שום קשר לעבודת השם. עבודת השם זה להשיג דעת אלוהים, לחשוב, לנסות לראות את המציאות של אלוהים בעולם, זה עבודת השם, ולדבוק בה. והלכה זה עזר טכני, זה כמו מקל להציץ, שאתה עושה לו מכה לא יתאפס עליו, זה יותר זר לטכנית, זה אין איזה משמעות. אבל בעומק זה לא בדיוק, אנחנו רואים גם ברמב״ם, שיש בהלכות משהו יותר מזה, זה איזשהו סמלים, זה סמלים לעניינים רוחניים, זה סמלים צורניים. קצת כמו שצלמת חוריכם, יש לו קשר לכוח הרפואה של הדחורים, אז גם למצוות יש קשר לעניינים עמוקים, אז בצורה כזאת, אז בגלל זה חשוב הצורה המדויקת, כי אתה לא יכול לשחק עם הצורה של מצוות ולהגיד, היום טכנית יעזור לי להגיע לדעת אלוהים, אם אני אוכל בשר וחלב, כי אני ממש רעב, וזה יעזור לי, אני ארגיש יותר טוב, אני אצליח לעיין בדעת אלוהים יותר, אז היום אני יודע שיותר יקרב אותי טכנית, כעזר טכני. הרמב"ם אומר, אתה לא יכול להם בדעת אלוהים כשכואב לך הראש, או כשמישהו מסתובב ברחוב ושודד אותך. אז הלכה אומרת, אל תשדדו, היא מארגנת לי את החיים של דיברים שלא יחייב לראש, ואז טכנית אני יכול לעסוק בדעת אלוהים. אז אם ככה אני יכול להגיד, היום טכנית יותר אני אצליח לעסוק בדעת אלוהים, אם אני אחלל שבת או אם אני יכול לנבלה, מישהי סימן. אז אומר, זה לא ככה, אי אפשר. זה קבוע. אז יש שם סוד שזה, זה כמו צלמת חוריכם, ביחס לאיזה צורות עליונות, שיש שם איזשהו חיבור למשהו רוחני, יש באיזושהי צורה מאוד מסתורית, מאוד נעלמת, זה נורא עמוק, איך זה כן מחבר אותנו, זה שייך לסוד, וזה הרמב"ם רומז על זה, רמזים מאוד דקים פה ושם, הוא לא מדבר על זה, כשהוא מדבר בפני השטח, הוא מאוד תוקף את הרעיון, שיש משמעות למצוות כשלעצמה, זה שום דבר. זה כלי טכני. ולמה אסור לשחק עם זה? כי אז התפרק לגמרי, בחלק ג' בפרק למד ד', הוא אומר, אם המצוות זה רק בשביל שלא יחב לי הראש, והמטרה היא שבלי כאב ראש אני אלמד דעת אלוהים, אז נגיד אני ממש עייף, וחזיר, זה, אני יודע שחזיר מחזק אותי, עושה אותי אריה, אני צלול, אני אוכל ביס חזיר, כל היום הרמוח שלי צלול, ושום מזון אחר לא עושה לי את זה, אז אני אוכל חזיר. אז הרמב"ם אומר, הנה חינם, באמת הנכון הוא בשבילך שאתה תאכל חזיר, כי המטרה היא להשיג דעת אלוהים, ואם אתה יודע שהטבע הפרטי שלך זה שחידת חזיר תעשה אותך עם כוח להבין את הסוגיות העמוקות, אז אתה צריך לאכול חזיר, כי אין שום משמעות למה שאתה אוכל. זה טכני לגמרי, זה רק בשביל שלא חם לך הראש, בשביל ש... הדבר היחיד שמשמעותי זה שתחשוב, תעיין. וזה הכל, הכל זה רק לי עזר לזה, ומקבל את המשמעות לזה, ואולי לחק לי עזר זה לפרח לזה, אז אתה צריך לפרח לזה. אז הוא אומר, באמת נכון, באמת זה ככה. רק אם ניתן לכל אחד להחליט לבד מה מחזק אותו, אז כבר ייפול כל העניין. אז כבר לא יש שום הדרכה, לא תהיה שום מסגרת, וזה כאילו שאין בכלל מצוות, כי... אחד עושה איך שהוא מרגיש, אבל אנחנו לא סומכים שכל אחד יודע בדיוק נכון לארגן את החיים שלו, הרי המציאות מוכיחה שאנשים מארגנים את החיים שהם מאוד רע, הם מתחילים לבנות מגיל צעיר ומגיעים לגיל יותר עבודה ופתאום רואים שהכל דפוק, הכל שואב מהם אנרגיה, הכל חולה, הכל כואב, הכל קשה. הם לא יודעים לבנות חיים שיהיה להם טוב, שהם יפרחו, שהם יצמחו, שזה ימלא אותם אנרגיה, אז התורה בונה איזה מסגרת, אם אתה צחק עם המסגרת הזאת חופשי, אז לא תהיה מסגרת, אז בפה יעשה מה שרוצה, אז יחזור להיות כמו שאין תורה, ואז אנשים לא יודעים לעשות את העבודה הזאת. אז עשו בשבילם את העבודה, העבודה עוזרת לרוב האנשים ברוב המקרים, וזה מספיק, זה כבר שווה את זה. אז בשביל שזה לא יתפרק, תעשה את זה גם כשזה לא עוזר לך, בגלל זה אתה צריך לא לאכול חזיר, גם כשבמקרה ספציפי שלך, כי לרוב האנשים ברוב המצבים זה לא מזון טוב, זה לא מוסיף להם באמת לבריאות, זה לא מוסיף לצלילות של הספר, זה מזון עבה, שהוא סותם, הוא מכביד, הוא מעייף, אז לרוב האנשים ברוב הזמן, ברוב המצבים זה, זה טוב, אז עשו מסגרת שהיא יותר טובה מבלי מסגרת בכלל. אבל, ואתה תקריב את עצמך ואל תאכל חזיר, כי אחרת תתפרק המסגרת. אז זו הסיבה שאי אפשר לשחק עם הלכות. כך הוא ממש מסביר באחד הגימל, כמדד. הוא מאוד מוריד את ההלכות מהקדושה שאנחנו רגילים להכיס להם. זה לא קדוש, זה לא, זה לא עבודת השם. גם, גם חובות הלבבות אומר, אין, אין עולם הבא על מצוות האיברים. איך יהיה לזה עולם הבא? מה יש בזה? זה סתם תנועות של גוף. אתה שם תפילין, אתה לוקח לו לב, מה יש בזה? עשית, הזזת את הגוף. יופי. מה קשור לעולם הבא? פחדת מאלוהים? לא כך עובדים את אלוהים שפחדים ממנו ועושים כל מיני שטויות שאין להם שום משמעות, כי הוא, כי אני מאמין שהוא אמר לעשות, ואוי ואבוי לי אם אני לא עושה מה שאמר, הוא יכנס עליו, וזה לא בן מישהו. לא בן אדם, זה לא מישהו שאני רוצה להיכנס איתו, אפילו עם פוטין אנחנו לא רוצים להיכנס לסכסוך, אז בטח שלא עם אלה. אז מה אני צריך סכסוכים עם אחד כזה? הוא חזק, אז אני אעשה מה שאומר לי, אז כאילו, איזה סיבה אחת יש באדם כמצוות? למה שהתחשק לי לטפס על תמר, לקטוף לו את הלולב, באיזה יום לקחת את הלולב להחזיק אותו ביד? איזה יופי. כתבתי ענף של איזה צמח, החזקתי אותו ביד. וואו. איזה מעשה משמעותי. עכשיו כולי קדוש. מה עשית פה? כלום. אז למה שאתה תרצה לעשות כלום? אם זה כל כך סתם לקטוף צמח ולהחזיק את הצמח ביד. למה שבן אדם ירצה לעשות דבר כזה? רק בגלל שהוא מפחד. הוא מאמין שאלוהים ייתן עונש למי שלא עושה, או שייתן פרס למי שכן עושה. אז הוא רוצה להרוויח את הפרס, או לברוח מעונש, אז זה הסיבה היחידה שאני יכול לעלות לדעת שאני אעשה דבר כזה. מה, בלי פרס ועונש אני אלך לקטוף ענפים ואני אחזיק ענפים של צמחים ואני אגיד יופי, החזקתי אותו. הוא היה לרצפה, הרמתי אותו, עשיתי לו הגבה, וואו. זה לא בטוח שעשה דבר כזה, זה הזוי לחלוטין. אם אני לא מקבל פה פרס או עונש, מה סתם? מה יש לי מזה? אז ודאי שזה בגלל פרס או עונש, אז נו יופי. פחדתי, אני יכול לקבל $1,000,000 על זה שהחזקתי ענף של צמח. אז מי ש... תלך לבאדם, תגיד, אתה יודע מה, תפוס את הענף הזה, ישמעו לך זה $1,000,000, אז הוא יסכים, יופי, זה אדם גדול, מגיע לעולם הבא. או שאם לא תחזיק את זה, אוי ואבוי, אתה תהיה בכזה גיהנום, יסרפו אותך במדורה. אז הוא מחזיק, נו, אז מה, אז מגיע לו, הוא עושה משהו שראוי להערכה? בכלל לא, אז למה שיהיה זה עולם הבא? אז זה יכול להיות דברות אומר, שבאמת אין עולם הבא את זה, זה אין איזה משמעות, זה לא... עולם הבא זה כאילו חיבור לאמת, חיבור למציאות, לאלוהים. זה לא מחבר אותך לאלוהים. עולם הבא זה אומר שהתחברת לאלוהים, והחומר קצת מסתיר לך את החיבור הזה, אז כשלא תהיה בחומר, אתה תראה באמת כמה התחברת לאלוהים. כתוב שהצדיקים רואים את עולמם בחייהם, הם כבר רואים את החיבור הזה עוד לפני שהם מתים, אפילו שם בחומר. חיי מוות זה מבהיק יותר. אבל פה אומר, אין על זה עולם הבא פירוש, לא התחברת פה לאלוהים, כי למה שזה חבר אותך לאלוהים, מה להחזיק איזה חתיכת לולב? אז מה כן המשמעות שזה, שכאילו אומרים, אם נחכה שאתה תגיד תודה לאלוהים לבד, אז פה הייתה לך מסגרת, יש לך, גדל לך יבול, כתוב שזה הטעם של המצווה, גדל לך יבול, אז אתה לוקח ממבחר היבול, מהיפה של היבול, ומחזיק את זה כאילו לפני השם, ואתה מראה לו, הנה, אני מעריך את היבול היפה שנתת, נתת לי תודה. אז ההלכה לא מחייבת אותי להרגיש תודה. אז להרגיש תודה זה עניין אנושי, זה בא ממני. רגע, אני לא רואה את ההמשך, אולי הכוונה. כן, אז התודה היא לא קשורה להלכה. אי אפשר לתת הלכה להרגיש תודה. אני לא יכול לחייב באדם להרגיש אליי תודה. אם הוא מרגיש, הוא מרגיש, אמרו לו, לא, זה עניין שדרי, זה הלב שלו. אי אפשר לצוות. אפשר לבנות, אפשר לטפח, אפשר ליצור קשר. אם אני רוצה שהבן שלי יעריך אותי, יאהב אותי, יגיד לי תודה אבא שילדת אותי וגידת אותי, אז אני אבנה איתו מערכת יחסים, אני אבנה איתו קשר, אני אהיה טוב אליו באמת, אני אראה אותו באמת, אני אצור את השיח באמת, ואני מקווה שזה יתפתח, אבל זה יתפתח, זה צומח, זה לא משהו שאני יכול להגיד, אני מצווה לך עכשיו להרגיש אולי תודה, זה לא בן, אין לו קשור. אז התודה היא לא הלכה, הלכה זה דבר שמצווים ועושים, אי אפשר לצוות ולעשות שתרגיש תודה. זה בונים את זה, זה קשר. אני לא יכול להגיד אם מישהו תאהב אותי, אבל אם אני בונה את הקשר, הוא אולי אוהב אותי, אולי גם לא. לא שכן או שלא, וזה אנושי, זה בא מהלב. זה רחמנה ליבה באי, הוא לא רוצה את המעשים, הוא לא רוצה את הלב, הוא רוצה את הלב. אז הלב יכול להרגיש תודה גם בלי להחזיק את הלב. אבל אומרים, נו, למי יש כוח, למי יש זמן, מי חושב על זה, אנחנו עסוקים בעליון דברים, אנחנו מפוזרים, מתי אני אגיע להגיד תודה לשם? אני רוצה, כן, אני רוצה, אבל לבוא ובאמת להודות, אני עסוק עכשיו, אני אהיה גם עסוק מחר, אני תמיד עסוק, אני מבועל, אני מטורף, אני רץ, אין לי את השלוות נפש להגיד תודה. אז רואים, בוא נשים אותך בסוכות, נעשה חג, תחזיק את המיטב היבוד שלך, תעמיד אותו לפני הקדוש ברוך הוא, ואז, הנה עכשיו, הבאת את הסוס עד המים, נו, תשתה, כבר, כאילו, אז כבר תרגיש תודה, נו, בנינו לך את כל ה... הבאנו אותך עד השתייה, אז תלגום, נו, כאילו, שמנו אותך עם הזה, עם הטקס, עשה לך טקס, ארגנו לך, אז מה נשאר לך? להרגיש תודה, נו. תרגיש כבר, זה מתבקש כבר. זה קל. אתה עדיין עשינו את כל זה ואתה לא מרגיש תודה. נו, זה לא נדבר, זה הכל קורה שם. אז אפשר להגיד תודה גם בלי כל הטקס הזה, ואפשר לעשות את כל הטקס בלי להרגיש תודה. אז הטקס כשלבד אין לו שום משמעות. יש לה משמעות רק ככלי להחזיק משהו פנימי, אמיתי, את הלב, את הבן אדם, את האנושיות. חושבים שהאנושיות הטבעית, הלב הטבעי, זה הדבר הפחות משמעותי. כאילו אומרים, בן תורה זה מי שמתקדק בהלכות ולא אוכל שרויה ומחמיר בכל החומרות ומתקדק בכל ההלכות, הוא עובד את השם, הוא בן תורה. זה שיש לו משהו אנושי, מצידו, שלא קשור לציווי ולא קשור לצורה, שהוא מביא את זה משלו, מהלב שלו, זה מעלה, זה הידור. יפה, אז הוא צדיק. הוא הוסיף עוד משהו על הבסיס, הוא מרח איזה חמאה על הנפל. אבל זה בדיוק, את זה, איך שהרמב"ם מתאר את זה, זה בדיוק הפוך. זה הלחם, זה לא החמאה. אז... טוב, זה הכל גלישה, כי זה נושא קרוב. מי שעבר חינוך דתי, אז זה נושא קרוב אצלו. אז גם באווירה, בהגדרה של יהדות, אז זה כואב, כאילו, נתנו תורה, והיא התעקמה בצורה כזאת, ומחשכה בצורה כזאת, וזה כואב. אז... בקיצור, נחזור לנושא שלנו, זה היה בעצם הכל גלישה. דיברנו על זה שהגוף יודע כמה מים בדיוק הוא צריך, אז יש לי שאלה ללחות, שכזה התקבצה, אז אני אומר, השיעורי הלכה הם מסגרת, הם לא קשורים למה הגוף צריך. ועודד שאלה, שהוא לא מאמין שבן אדם באמת יכול להקשיב לגוף ולדעת בדיוק נכון. צודק, האדם לא יכול, אנחנו לא יכולים לחזור למצב שהיינו לפני החטא, גם לא למיליונית מזה. וכל מה שנעשה ונדפוק את הראש בקיר, לא נגיע ל... לא למצב שלפני אחת ולא למיליונית מזה. אולי את המילימטר שלנו ננסה לעשות קצת, אבל זה יקרב אותנו במקום אלף קילומטר פחות מילימטר. זה מה שאנחנו יכולים לעשות בתקופת חיים שלנו. זה לא. אז אנחנו, אין לנו יכולת הקשבה. אבל עדיין, גם מי שכן בנה איזושהי יכולת הקשבה מאוד מעורבלת, הוא לא עובד איתה כשהוא שותה כוס מים. נניח, הצלחתי להגיע לאיזו הקשבה לגוף, כמו שמקשיבים לתינוק או לחתול, בלי מילים. החלק הגופני שלי, כאילו יש לי החלק הגופני, החלק הרוחני יצרו איזשהו, הם כמו עצמות שבורות שצריכות להתאחות, אז יוצר איזושהי התחלה של איחוי, שמאפשר לחלק השכלי להרגיש משהו מהחלק הגופני גם בלי, לא דרך מילים. כי הם חתיכה אחת, הם אותו אורגניזם חי, אז יש ביניהם תקשורת כלשהי. אז נגיד הגעתי לזה, אז אני לא עובד עם זה ושוטה עד שאני מרגיש ביכולת הקשבה נורא מוגבלת שלי, שהנה זה מה שאתה צריך, אלא אני מודד כוסות, כי יש לי, זה בעצם רושם חיצוני, שכוס מים זה מרווה, זה לא נכון. כמות מסוימת של מים מרווה, לא דווקא כוס. אין איזשהו קשר למהות. אז אני לא עובד עם המהות, אני עובד עם רשמים שאני התרגלתי אליהם, והם משקרים לי שהם, כאילו, זה שקר שכוס מים תרווה אותי, ואני מאמין לשקר, זה שקר שמשהו חיצוני, כמות מסוימת של מים, שהוא תן שהוא המהות, הוא באמת מה שאני צריך. ואני מאמין לו. אז אני כבר לא מקשיב אם באמת... לפקוח לפי יכולת הקשבה שלו. אתה אומר, יכולת הקשבה שלי דפוקה, נכון. אני שומע מעורפה לחלוטין, נכון. אם זה אני עובד, זה מה שיש לי. אז אני מדבר תיאורטית, אני גם באמת לא יכול... אני לגמרי רחוק מלהרגיש כמה מים אני צריך. אם אני צמא, יכול להיות שקף מים ויכול להיות שחצי ליטר מים, אין לי מושג, אין לי שום מושג, אני לא באמת יודע להקשיב לזה. אבל אני מדבר תיאורטית, יש דברים שאני כן קצת מרגיש שאני יכול להקשיב, יש דברים שאני שומע מהכם שמקשיבים ואני מאמין להם. אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות לגמרי מהחיים שלי, אבל אני מדבר על זה רעת תיאורטית. אז זו דוגמה תיאורטית שאתה יכול לתקוף אותה, כי יכול להיות שבמציאות אתה צודק, זה הרבה אנשים, גם זה שקר של הדמיון, שהנה אני נהייתי רוחני ונהייתי מחובר לגוף, אז אני יודע בדיוק שהגוף שלי היום צריך 12 עדשים אדומות ולא צהובות. אז זה גם פנטזיה שאנשים משתכנעים ממנה. לא פחות, זה עוד סוג של פנטזיה. שנייה, אני אסגר את החלון נשמש. אז טוב, זה הרעיון שאני בעצם, זה הנושא שאין לי פה איזה בשורה גדולה, איזה בירור גדול, איזה משהו מאוד ברור, אבל קצת יותר נגיעה בשאלה הזאת, איך שכוח הדמיון בעצם היצר הרע, הבעיה, הרע שבכוח הדמיון, זה לא בזה שהוא מתפעל מרשמים שטחיים, אלא בזה שהוא אומר, לוקח אותם ואומר, זה המהות, זה האמת, זה האמת הפנימית, זה המהות שמאחורי הרושם החיצוני. שם הבעיה, שם היה כוח הדמיון. כשהרמב"ם אומר שכוח הדמיון זה יצר הרע, על זה מדובר. לא זה שאני מתרגש מדברים. חיצוניים, שטחיים, אלא, כן, יש המון דוגמאות בתורה, בחזד ש, לא יודע, מברכים על קשת, כי הקשת רגשה אותי, וזה התרגשות מאוד מרושם חיצוני, מה יש בקשת? כאילו, אני יודע איך זה עובד מבחינה מדעית, זה יפה, אבל זה לא משהו שבמהות הוא שונה מכל דבר אחר בבריאה, ומרשים, אז אמרו, אז תברך על הרושם, כי ההתרשמות זה גם זה גם דבר, זה חלק מהחיים. אז אפשר לבנות מזה קשר לאלוהים גם. אז הבעיה זה רק שזה טענה על המהות. אם אני אמין שבאמת הקשת במהות שלה היא הברית של הקדוש ברוך הוא עם הנבראים, ולא כל הבריאה היא אלוהית במידה שווה, אז כבר הפכתי את הקשת לעבודה זרה. זה ה... כן. אז זה יצר הרע שבו, שהדמיון אומר, שכן, לקנות הסטנדר של הסטייל, של הרב חיים קניבסקי, אז זה ה... כאילו בסטנדר יש משהו. ואני זוכר שפעם הרגשתי את רוממות רוחנית, היה לפני איזה שנה, לא, אולי לפני הקורונה, היה תערוכה במוזיאון ארצות המקרא שהביאו כתבי יד של הרמב״ם אותנטיים שהוא בעצמו כתב, וחתימות שלו שהוא בעצמו כתב, ודברים כאלה. ומישהו אמר לי, אתה תלמיד של הרמב״מיסט, תלמיד של הרמב״ם, לומד רמב״ם, בטח יעיר אותך. מה זה מעניין אותי? מה זה יעזור לי להביא משהו במורה נבוכים? אז מה זה מעניין אותי? זה סתם דף ישן, אז הרגשתי שם כאילו איזה יופי, איזה חכם אני. אני לא מתפתה לרשמים הדמיונים החיצוניים, הנה כתב יד, היד של הרמב״ם, פיזית, נגעה בקלף הזה והיא תראה את האות הזאת. לא מישהו אחר, זה הרמב״ם הוא. אז כן, התלהב מזה, ואז אמרתי, לא, אני חכה, אני לא מתלהב מריגושים כאלה מדמיונות, אבל אני מתלהב מאוד מדמיונות אחרים, זה במקרה, דבר שלא קנה אותי, אז הרגשתי איזה התעלות. זה לא אומר שאין דמיונות אחרים שמאוד קנים אותי ובלבלים אותי, אבל... המנגנון זה מאוד חשוב, כי שם המלחמה... זה מלחמה מצר הרע, להבין איפה אני גולש מהתרשמות לאשליה של תפיסת מהות. כאילו, אני מתרשם מהקושי לראש מסוים, ואני גולש מזה את תפיסת מהות עליו, שהוא באמת פחות אנושי ממני. אז איפה הגלישה הזאת קורה? איך בדיוק, איפה הגבול? איפה זה נתפס? איפה ה... כמו חגורת בדיחות, זה קליק, אז פה כאילו, אני, יש לי רושם, ואני יודע שזה לא המהות, ואני עדיין מתמסר לזה, אני נהנה מזה, אני מתפעל מזה, זה יפה, בלי קשר, אז אני יודע שזה לא המהות, אז יש שושנים, אני מריח, אני מתבשם, זה יפה לי, ואז פתאום אני נתפס, ואני פתאום מרגיש שאני תפסתי את המהות, וזה שקר, הרושם, אני פתאום מרגיש שהרושם גילה לי מהות, ואז אני בשקר ושם נפלתי. נגיד אומנים, אנשים משוררים, ציירים, הם יכולים לראות פרחים ולהתלהב ולצייר ולכתוב על זה שירים וזה הכל בסדר. אבל פתאום הם יכולים להרגיש שיש איזה יופי שיש בפרח ואין בעכבר, והיופי הזה זה מהותי, וזה לא נכון. זה, ההבדל בין עכבר לפרח זה ברושם החיצוני. עכבר הוא גם יפה, כי יש בו חוכמה אלוהית. כל המערכת שלו היא בנויה לפי סדר, יש לו את כל האיברים פנימיים, הדם, הכליות, הלב, הפרווה שמגינה עליו, כל המבנה שלו כל כך מותאם לסביבה שלו, למה שהוא צריך. זה הכל חוכמה אלוהית, וחוכמה אלוהית היא יפה. זה חוכמתו שאין לה איך ואין לה קץ, שמתגלה בברואיו. אז היופי האמיתי שבעכבר הוא לא פחות משושנה, אז למה, אז אני יכול להגיד, אני מתמסר להתפעלות משושנה, נכון גם, יש איזה קשר גם, כן. טוב, אני לא ניכנס פה לכל נושא שמעניין, פינחנסקי, אנחנו כבר עושים סיבובים ולא נגמר, והזמן נגמר, אבל, אז אני אומר, אני יכול להתמסר ליופי של שושנה ולא להסתכל עכברים, וזה בסדר גמור. אבל בשלב מסוים אצל אומנים רואים שמאמינים שבמהות יש יופי בשושנה שאין בעכבר, ואז הם הופכים את היופי לעבודה זרה. זו תופעה שמי שקצת חי בין אומנים ומכיר את העולם הזה, אז יש לנו דבר כזה שהם עוברים אחד באיזה בועה, כל העולם מכוער להם. זה חלק מהסיבות שהרבה מהם נופלים לסמים, או העולם לא מספיק צבעוני, העולם לא מפור מדי, רק האומנות יפה. רק לאומנות יש ערך. גם פתאום החיים נהיים אנשי בוהמה. הם לא משפחתיים, הם לא משקיעים בגידול הילדים או במשפחה, הם בוהמים כאלה, כי לכל הדברים הערך יורד, כי באמנות יש משהו מהותי, וזה היופי, כשהיופי הוא מהותי, אז יש לו ערך יותר, נגיד בית המקדש, ירושלים, כתוב כלילת מכלל יופי, אלוהים מופיע, בית המקדש זה מקום של יופי, זה יצירת אמנות, אז הם אומרים, ביופי שאני כאומן מתעסק איתו, יש ערך מהותי שאין בעכברים. אז זה יותר חשוב. אז אני כבר מנהל את החיים הלא אומנותיים שלי בתוך חיי בוהמה. אני בהמה. אין תנאי כמו בהמה. כי הכל זה סתם, כי העיקר זה אומנות. הכל, אני שורף את החיים של אמנות, אני עושה את המשפחה של אמנות, אני מעוות את כל המערכת שלי בשביל ליצור אמנות, כי זה הערך, זה החשוב. הם בעצם מנתקים את האמנות מכל המציאות, כי הם רואים את היופי ששם כמהות, ואם הוא מהות אז הוא מעל, הוא יותר מרשים, היופי של אמנות יותר מרשים מהיופי של דברים אחרים, אבל אם זה יופי מהותי, אז הוא גם יותר חשוב. ואז אצל אמנים הרבה פעמים אומרים, הכל למען האמנות, מה שחשוב זה אמנות. אני אקדיש את חיי לאמנות, אני אקדיש גם את חיי אשתי והילדים שלי לאמנות, כי היא החשובה, זה מה שישאיר לך, זה הערך, זה אמנות, כאילו, היה שווה. היה, כן, לפעמים מצילים, נגיד שבמלחמה מצילים יצירות אמנות קלאסיות ממוזיאון, לא פחות אולי לפעמים יותר ממה שמצילים בחיי אדם. נגיד, יש את המונליזה או דבר כזה, ומישהו מפציץ שם, אז יהיו הרבה אנשים שרצו להציל אותה, לא פחות מה שרצו להציל את הפצועים. זה יש שם עיוות שלם. כי זה קונה אותנו, עוד פעם, הדמיון קונה אותנו ואומר, אני המהות. אז אני אומר, שם הבעיה, זאת אומרת, כל זמן שאתה מתרשם מהדמיון, ואתה לא חושב שהמהות זה מצוין, ואתה משאיר להגדיר מה זה המהות לשכל, השכל העמוק, העיוני, אבל אם אתה נותן לדמיון לקבוע לך את המהות, שם נפלת. שם התרסקת, לא שלך כלום. זה בעצם, זה קשור מה שאני מדבר פה על שדים, שהם כולם נזק. כי הם עובדים, זה הצורה שהם עובדים. וזה מהויות, הם חיים בעולם של מהויות, שמתיימרות להגיד שזה האמת הפנימית ובאמת זה שקר, ואז זה חייב להיות נזק. כי זה, אתה חי בסרט, אז אתה פצצה מתקתקת. זה בעצם קשור עוד פה להבנה של הנושא הזה שיש אנשים שאין להם את השכל העיוני, אז יש להם את הדמיון, והם עובדים איתו, ואז זה הנזק של הנחה, של השטן, של הצערה, של הסמאל, של כוחות התומה, כל מה שמדברים זה על זה. על האשליה, על השקר הזה. זה בהכרח נזק, כי אתה עובד בסרט, ולא קשור לכלום. אז בטח שאתה טיפול מהגג, או תדרוס מישהו, או תדרס. זה לא יכול להיגמר אחרת. אתה לא רואה לאן אתה הולך, אז מה? תעצום עיניים, צא לרחוב, נו, איך זה ייגמר? לא טוב, רע מאוד, ברור. לא יכול לגמר טוב. אז זה מה שאומר שזה נזק, אנשים כאלה זה נזק. טוב, בסדר, זה נקודה. אני חושב שסיימנו, אני לא רוצה להמשיך עם זה עוד, למרות שזה נושא שלא נגמר, אבל מספיק, כאילו, צריך איכשהו גם מסגרת. אז בשבוע הבא בעזרת השם סיימנו עם זה, אני מקווה להתחיל עם הפרק הבא. טוב, בסדר. זה הגיע פה הסוף של הזמן שלנו. אז אם יש... בסדר. אם יש משהו שלא מחוץ לשיעור שלכם, שהוא אפשר. טוב.
לא מהנושא, כאילו?
טוב, האמת שזה נושא אינסופי, אז אני קצת מפחד להתחיל איתו, כי אנחנו לא נגמר. את קריאת שמה של שחרים. טוב.
נתראה. תודה רבה.